אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבהיר מתוך הזמן הזה. זהו המעבר מיום כ"ח ליום כ"ט של חודש אדר ב', וזהו היום השביעי של חודש אפריל לשנת 2024. מה שאומר, שמחצית השנה חלפה מאז היום ההוא, השביעי של חודש אוקטובר. היום שיש לו כבר כמה וכמה כינויים שאנשים אומרים אותם כי הם נטבעו בהם, נחרטו בהם. השבת השחורה הוא אחד מהם. יש לנו איזשהו חור שחור בזמן. אני זוכר שביקשתי לציין 100 ימים למלחמה. וזה היה נדמה לי סוריאליסטי, שעברו 100 ימים. ועכשיו עברה מחצית השנה. וכל הזמן הזה שעבר, האם יש לי, או לכל מישהו אחר, מה לומר? היסטוריונים תמיד אומרים, שעל מנת לפתח איזושהי הבנה ראשונית לגבי אירוע, צריכים לחלוף כמה דורות, כדי להבין באמת את השפעותיו, שנוכל להביט לאחור. מחצית השנה היא זמן כל כך קצר, ואנחנו לא היסטוריונים היושבים באיזושהי פקולטה ודנים תיאורטית במה שאירע, אלא הדבר נוכח בחיינו. 133 חטופים עדיין באפלת עזה, כמעט 1,500 נרצחים ישראלים מאז היום ההוא ועד היום, אזרחים. וחיילים. וחשבתי לפתוח בשיר של זלדה שניאורסון משקובסקי, ממש מן הימים הראשונים אחר השביעי באוקטובר אני נאחזתי בשירים שלה כבמעקה גואל. זה צירוף של ויסלבה שימבורסקה, מעקה גואל, שהשירה היא ניסיון שלה להיחזות. היא מבקשת להיחז בה כאילו הייתה מעקה גואל. כך גם אני בשירים של זלדה אחרי היום ההוא, מפני שזלדה כתבה את ספר שיריה אל תרחק אחרי מלחמת יום כיפור. ספר שמהדהד את המלחמה הזאת. ספר שמהדהד גם את מלחמת ששת הימים שנגעה בה בזמן שבו כולם דיברו על הניצחון הגדול. היא זכרה את החיילים שנפלו. זו הייתה הרגישות שלה הגדולה, ואני הייתי זקוק לרגישות האנושית הזאת. מפני שבימים ההם, אז היה בנו בצורה חריפה מאוד, אבל זה עדיין קיים. הייתה איזו תחושה שהעולם נתערער, אין מעקה לאחוז בו, אין מעקה אנושי לאחוז בו. משהו באמון בבני אדם עבד. ולכן אני רוצה לקרוא שיר, שאני זוכר שקראתי אותו באחת התוכניות שלי, קרוב מאוד לפני השביעי של אוקטובר. ובדיעבד הוא קיבל משמעות. הרבה יותר נחוצה. וזלדה כותבת כך בשיר שמסיים את ספר שיריה אל תרחק. נפשי, האם המלאכה נאמנה ליקירייך החיים ושאינם בנגלה? נפשי הענייה הרועדת, ירבה העצב ככל שירב. היי לידידייך ממלכה נאמנה זורמת מול המקרים עד השקיעה אל האופק הגלמוד. המילים האלה, אני קורא אותן כאיזושהי תפילה, אולי גם כאיזושהי תוכחה לעצמי, על העובדה שעברה חצי שנה. כן, יש משפחה וחברים שעודם בזיגזג בין המילואים לבין החיים שממשיכים. כן, יש מי שסביבך ונושאים כאב נורא שלא יירפא על מי שהלכו ואינם. וכן, שוב אני אומר, יש 133 חטופים. אמר לי חבר, ישבנו על כוס שחר לפני כשבועיים. ביקשנו בשיחה מלב אל לב לשכוח קצת מן העולם שבחוץ, ממה שכתוב באתרים, בעיתונים, בהתראות. והוא אמר לי, אני לא רוצה לשכוח, אני כל הזמן מזכיר לעצמי, אני קם בבוקר ואומר לעצמי את מספר החטופים, כדי לדעת איפה אני באמת עומד. ואם יש בי איזו אחווה, מה שבשפה המסורתית הוא אהבת ישראל, אם יש בי משהו מזה, אז אני צריך להזכיר לעצמי. ועודה ואתוודה שלפעמים אני לא עומד במחויבות הזאת, להזכיר לעצמך את העובדה הזאת, לחיות בצל ההבנה שהיה 7 באוקטובר, ושהוא גם נמשך עדיין. ואין לי מילות חוכמה להגיד. לא מילים של היסטוריון, לא מילים של משורר, לא מילים של עיתונאי, לא מילים של שדרן רדיו. לא מצאתי משהו שאפשר להגיד על הזמן ההוא, שבאמת מתעלה מעבר להררי המלל הבלתי נגמרים, שנשפחים עלינו מכל הערוצים, וזאת חובתם של הערוצים, וזאת חובתם של העיתונים, והנה גם אני מדבר ומדבר. אבל לא מצאתי משהו חכם להגיד על מה שהראה לפני חצי שנה. יש אנשים שמחצית השנה זה עבורם גם ציון. הם מבקשים לציין בו כפי שבשנת אבל, כשחלפה שנה, מציינים את הנקודה הזאת, הם רוצים לציין גם את מחצית השנה. המחצית הזאת שחלפה, הזמן חלף, בוודאי, אבל היא לא הוסיפה שום יכולת להתמודד, להתחיל להבין, להניח איפשהו במרחב הנפשי את מה שאירע. והדבר היחיד שאני מוצא בו, איזשהו סיוע, אני אפילו לא אומר נחמה. אולי אשתמש במילה נחמה מאוחר יותר במסע הזה, אבל בינתיים אפילו לא אומר נחמה. סיוע. זו שירה. כפי שאמרתי רגע אחרי 7 באוקטובר, כשנתבקשתי לשוב אל המיקרופון הזה, לא ידעתי מה לומר, ומיד לקחתי ספרים מן הארון ואמרתי, הם ידברו במקומי. ובאמת מצאתי בשירה עברית, בשירה בכלל, את הדבר היחיד שראוי לאומרו. לא מפני שיש בזה תשובה. הנה הפתרון, המשורר כבר מצא את הפתרון. אותו הפתרון שהפרשן הצבאי לא נתן. המשורר מצא. לא מפני שזה מה שהראה. אלא מפני שהיו דברים מעולם, לא במובן אשר בא חלילה לנסות למעט את הכאב, אלא במובן שהאדם מתמודד עם אסונות נוראים. והישראליות מתמודדת עם אסונות נוראים ועם כאב נורא. זה אולי הכאב הגדול בתולדותינו, 7 באוקטובר. אבל למודי כאבים אנחנו, ואת הכאב הזה אתה תמצא בשירה העברית. וחשבתי, חצי שנה למלחמה, רגע לפני חודש ניסן, רגע לפני הפסח, ויש כבר איזה אביב לכאורה באוויר. יש איזו שמש שיצא, ואתה רוצה להתנגד לאביב הזה. כי מבחינתך אתה עכשיו באיזשהו חורף מתמשך. ונזכרתי בשיר של לאה גולדברג. ולשיר הזה קוראים על הנזק שבעישון. יש כמה חברים שאמרו לי שבראשית המלחמה הם חזרו לעשן כבר ביום הראשון, לפני מחצית השנה בדיוק. ומאז הם מנסים להפסיק לעשן שוב. להיפטר מן הסיגריה הזאת שהייתה עבורם איזה מקלט, לברוח מהשן המציאות אל השן הסיגריות. לאה גולדברג כתבה, את הנזק שבעישון. בוקר גשום, לא לקום, לא לעשן, אפילו לא להרבות בקריאה. איזה אביב משונה, איזה אביב משונה, חושך בבוקר כאילו, לא להרבות בקריאה. איזה אביב מתענן. פעם היית מתעוננת. עזר לך, החיה את מתייך, הכאב שבגוף, שבשיר, בעיתון, בשיר השירים. סייג לחוכמה, ייתכן. טוב שלמדנו בינתיים, לא להעיר שכנים, לא להטריד חברים. בוקר גשום, לא לקום, לילה עבר בשקט, לילה עבר. ועכשיו, איזה אביב מתענן. בוקר כמו לילה, זה טוב, רק הדממה חונקת. איזה אביב כבד. אמרתי לך, לא לעשן. והמוות הזה בחדרים, שהוא נחלתנו תמיד בקיום היהודי-ישראלי, האנושי גם, אבל מאז השביעי באוקטובר, במחצית השנה האחרונה, זו נחלתנו ביתר סט, וצריך לסט את הדבר הזה. ועלה בי שיר של אברהם חלפי. אני שוב חוזר למי שממש נאחזתי בהם ביום ההוא, בזמן ההוא. לא ביום ההוא, לא ברגע הראשון. כי ברגע הראשון לא קראת השירה, חזרת להיות אדם שלפני השירה. איזשהו יצר הישרדות, בסיסי, קמאי, העיניים המתרוצצות לראות איפה יש מקלט ואיפה יש מחפור. ועם אהוביך בסדר. אבל רגע אחר כך ביקשתי מעקה, כפי שאמרתי, והלכתי אל השירה. והלכתי אל אברהם חלפי ואל ספרו שיצא אחר מלחמת יום הכיפורים, מהשפות ירים, כדי אולי להתרומם מעט. וישנו שם שיר שמילותיו הן אלה. ציירתי לי מלכות שמיים בירוק. לזכר כל מתי, והם שומעים אותי קורא בשמם, ומשיבים לי בחיוך פנים, עצוב בלעדיהם בחדרים, שבם השאירו את הדי קולם. אני נותן להם חיים, לכל מתי, והם חיים אותם שנית וגם לנצח, אבל עצוב בלעדיהם בחדרים. זה אברהם חלפי, וחשבתי, על הזמן העברי. בתוך שירה עברית לחשוב על הזמן העברי. איפה, כן? היינו ביום השביעי של חודש אוקטובר. אברהם חלפי הוא מי שכותב על סתיו יהודי בארץ אבותיי. הסתיו ששולח בנו רמזי אלול. ואני הרגשתי שלא היה לנו תשרי השנה, אלא אלול מתמשך, אלול כחודש שהוא נורא, הוא מרעיד, הוא חודש שיש בו אימת דין. ואם אנחנו הולכים על השנה העברית, אז היום השביעי של חודש אוקטובר בא עלינו בשמחת תורה, בחודש תשרי, בראשית. ומחצית שנה אחר מלחמה, אנחנו ניצבים בחודש ניסן. אלו שני ראשי השנים היסודיים של התרבות העברית-יהודית. ראש השנה לשנים, כפי שזה כתוב במשנה, הוא בחודש תשרי. כלומר, ראשית הזמן, המקום שממנו סופרים את השנה. בחודש תשרי. אבל ראש השנה המקראי הוא דווקא בחודש ניסן. החודש הזה לכם ראש חודשים. באיזשהו אופן נהוג להסתכל על שני ראשי השנה האלה. ואנחנו מראש שנה לראש שנה. מתשרי הנורא ההוא. לניסן הזה שעדיין לא יהיה, אבל פי שזו התקווה שניסן הוא חודש הגאולה, וניסן יגלו, וניסן עתידין להיגאל, מפני שניסן הוא זמן יציאת מצרים, הוא הזמן של פסח. נדמה שזה עדיין רחוק מאיתנו. על תשרי, נהוג להסתכל כראש השנה של השנה הטבעית. ראש שנה שכפוי עלינו. כלומר, מצד הטבע, השנה מתחילה בסתיו, בתשרי. זו דרכו של עולם, ולכן אנחנו משם מונים את שנתנו. זה ראש שנה חקלאי. אבל השנה שמתחילה בניסן המקראית, מבחינת התודעה היהודית המסורתית, זו שנה שמתחילה מן ההיסטוריה, מן הנקודה שיצאנו ממצרים. החודש הזה לכם ראש חודשים, מפני שזה החודש שבו נגאלתם ממצרים. כלומר, ראש השנה הראשון של תשרי, הוא ראש שנה שלא תלוי בך. זה טבע העולם, אתה צריך להתמודד עם טבע העולם הזה, עם השלכת, עם מה שבא אחריה. אבל ראש השנה של ניסן, זהו ראש השנה שאתה יצרת. כלומר, שהסיפור האנושי יצר. החודש הזה לכם הוא ראש חודשים. בגלל שבסיפור שלכם, נקודת ההתחלה היא מניסן, אז אתם תספרו מן הנקודה הזו. חשבתי שאפשר להסתכל על המהלך הזה כמעין תפילה. זה מהלך שאני נוגע בו הרבה פעמים באש זרה. אבל הפעם להסתכל עליו כמעין תפילה. היום השביעי של אוקטובר. הוא בא עלינו, כמובן. יש אחריות שצריך לקחת, ויש תיקון גדול שצריך לערוך. אבל הוא התרגש לעולם, והיה, ונכפה עלינו. אבל השאלה היא, מקץ חצי שנה, אם את חודש ניסן, נוכל להפוך לראש שנה חדש שאנחנו ניצור. אלה מילים שאני אומר אותן, כתפילה, לא מתוך איזו חוכמה, לא מתוך איזו הבנה של מה שצריך לקרות, אבל מתוך אולי איזושהי זכרות שבסיפור היהודי שאנחנו מספרים לעצמנו דורות רבים, קיימים שני יסודות. ישנם החיים הטבעיים שבהם מעורבים אסונות נוראים, ובהם המוות מולך כל חייו של אדם מובילים אל המוות. אבל יש גם סיפור אנושי שיכול לרקום מילים כמו חירות. וזה קורה ממש בחודש ניסן. זה קורה בחג הפסח. להתפלל שנרקום חירות לעם ישראל ולבניו באביב הכבד הזה. ובמהלך מחצית השנה הזו, יצא ששוחחתי עם אהוד בעיניי, אשר בא לכאן לאש זרה ממש רגע לפני השביעי של אוקטובר, ואהוד, שוחחנו כהרגלנו על האהבה המשותפת שלנו לפנחס שדה, ואהוד הזכיר עד כמה אחד הספרים של שדה שהכי קרובים לליבו, זה בעצם ספר ליקוטים. לשדה היו כמה כאלה. הוא ליקט מסיפורי הבעל שם טוב. הוא ליקט מן האמרות והכתבים והסיפורים של רבי נחמן מברסלב. והוא גם ליקט אמרות, תורות וסיפורי חיים של רבי מנחם מנדל מקוצק. זה הרבי מקוצק. ולספר הזה קוראים, איש בחדר סגור, ליבו שבור, ובחוץ יורדת אפלה. וגם השם הזה, איש בחדר סגור, ליבו שבור, ובחוץ יורדת אפלה, מקבל אולי איזושהי משמעות אחרת. בזמן הזה זה ספר שיצא לפני יותר מ-30 שנה. ואני רוצה לקרוא קטע אחד מן הספר הזה, אבל לפני כן לומר משהו על רבי מנחם מנדל מקוצק, אגב, נולד בשם בעצם הלפרין, אבל כמו יהודים רבים, בזמנו, מי שחיו בראשית המאה ה-19, הוא שינה את שמו. מסיבות שונות ומשונות של התגלגלויות חייו, ולקח לעצמו את השם מורגנשטר. ואנחנו אולי עוד נאמר משהו בהמשך על העובדה שהקיום היהודי מחוץ למקום הזה, בצל איזה איום מתמיד, פתאום חזר אלינו. באיזשהו אופן לחיים שאנחנו חיים כאן ועכשיו. אבל הרבי מקוצק, אני רוצה לומר דבר אחד עליו. בעצם זה נוגע לשם, על איש בחדר סגור. כי הרבי מקוצק מסופר על שבת אחת, כמדומני ב-1838, אשר בא הרב, שהיו לו חבורה של חסידים, חלקם אנשים משכילים, בעלי דעת, שנמשכו אליו בגלל שהייתה בו איזושהי חריפות מחשבתית עזה. שבת אחת הוא חלה, ומאז השבת הזאת ספק אם נתאושש לגמרי. הוא חלה ונכנס לחדרו. יש אומרים שבאותה השבת הוא התעלף, אבל גם נפוץ האגדה שבאותה השבת הוא אמר לית דין ולית דיין, כלומר אין דין ואין דיין, כי בא את הנר אשר היה על השולחן בשבת, דבר שחשוב מבחינה הלכתית גרדה כחילול שבת. זאת אומרת, עשה מעשה דרמטי. האדמור מחלל את השבת, אומר שאין דין ואין דיין, הוא מסתגר בחדרו. מאז יש חוקרים שאומרים שזו אגדה שהפיצו עליו משכילים שרצו לפקפק בו, ויש כאלה שאומרים שהוא נסתגר בחדרו, אבל הוא יצא ממנו אחר כך, הוא לא נסתגר בו עד לסוף ימיו, שזו בעצם האגדה בהי הידיעה שנקשרה בשמו, שהוא הרב שחווה איזה משבר נורא, ונסתגר בחדר, ויצא ממנו אולי מעט מאוד. וגם אם לא נדע את האמת ההיסטורית המדויקת על מה שאירע באותה השבת ההיא, ועל השאלה האם באמת נסתגר בחדרו. אני חושב שהסיפור הזה הוא מעין דימוי למצבנו. מאז השביעי באוקטובר, אנחנו בעצם באיזשהו מובן צעקנו, או הרגשנו לפחות, שאין דין ואין דיין. קיבינו את הנר, כי אירע משהו שלא יכול לקרות, לא אמור לקרות. ומאז אנחנו באיזושהי הסתגרות, אנחנו לא באותו המצב, כך אני מרגיש לפחות על עצמי. לא מתוך איזושהי הבנה, פרשנות של מה שקרה, אלא תגובה טבעית, איזשהו רצון לזעוק ולהסתגר. אני מרגיש שאני עדיין בתוך החדר האפל הזה, גם אם אני מציץ ממנו החוצה, או אפילו יוצא ממנו לכמה רגעים, בסוף אתה חוזר. רעייתי אמרה לי ש... כשרעשי הרקע של המציאות ורוב העם היושב בציון, בוודאי אלה שאינם במילואים, הם עובדים והם חיים את חייהם, והם גם שמחים את השמחות שלהם. אבל כשפתאום יש איזה רגע של שקט, כשאתה יושב בביתך, דווקא כשאתה לא מאזין לחדשות או למה שנקשר בהן, דווקא כשאתה יושב בשקט פתאום, אז עולים בך הזיכרונות מלפני חצי שנה, ועולה בך המחשבה על כל מה שאירע מאז, ומה שעדיין מתרחש. והיא לא הולכת לשום מקום. אנחנו עדיין, בחדר הסגור, ליבנו שבור, ובחוץ עדיין אפלה. אבל מתוך הספר הזה, אשר בו שדה מלקט מדברי רבי מנחם מנדל מקוצק, אני אביא דווקא מילים, שעוסקות בנחמה, לא יודע אם הן מביאות נחמה, אבל הן עוסקות בנחמה. ושדה נתן לזה את הכותרת, א' ב' כנחמה. אמר הרבי מקוצק, הקינות של ירמיהו הן בסדר א' ב'. הקינות של ירמיהו, קינות ירמיהו זה אחד הכינויים של ספר איכה. ספר הקינות על חורבן הבית. איכה ישבה בדד. זה מתחיל באלף, אחר כך, בחות יבכה בלילה. כלומר, ואני מצטט מן הזיכרון, אבל אתה רואה את האלף בית, אלף בית ג' בראשי הפסוקים, שזו צורה, כן, של שירה עברית עתיקה, אבל, אומר הרבי מקוצק את הדבר הבא, הקינות של ירמיהו הן בסדר אלף בית, מחמת, שכשראה ירמיהו את החורבן והקדושה שנתלה מאיתנו, היה בדעתו שכמעט אין כל אפשרות לישראל ולעולם להתקיים. חס ושלום. ומגודל המרירות כמעט קלטה נפשו. ורק כשראה, שנותר א' ב', ומה שיש לנו בצירופיהם, אז מצא בדעתו, כי יש לנו שיעור התורה הזאת, ובזה מצא ניחומים לנפשו. אומר הרבי מקוץ, כי ירמיהו רואה את החורבן, ומזה לא קמים. מזה אין נחמה ואין התגברות ואין התאוששות, והדבר היחיד שמנחם אותו, זה שהאלף בית לא נמחק. יש לנו עדיין חומרי גלם ליצירה עברית, אפילו כזו שתבטא את כאבנו ואת גודל יאושנו, אבל ישנן עדיין המילים העבריות. אפשר לדבר בעברית, ואם אפשר לדבר בעברית, אז אולי לאט לאט, מתוך חיפוש המילים, מתוך הקריאה בשירה, נצליח להתרומם. זו אולי הסיבה שאני בורח אל השירה שנכתבה בעברית. מפני שהאלף בית, שהיה מעולם, ושיהיה מעולם, עדיין שם, ואולי גם אני מוצא בזה איזושהי נחמה לנפשי. אני אוחז עכשיו ביד ספרון קטנטן. לספרון הזה קוראים דרכי אירופה אבלות. ומי שכתב אותו הוא לייב רוחמן. לייב רוחמן הוא שם שנשכח במידה רבה, וזה לא היה צריך להיות כך, מפני שיהודה אריה לייב רוחמן היה מגדולי סופרי היידיש אשר באו לישראל מן השואה, אבל כל תרבות היידיש הלכה ונעלמה, מה נותר ממנה, ומי זכה בפרס ישראל על כתיבתו ביידיש. כן, אברהם סוצקבר זכה, אבל התרבות הזאת, הספרות הגדולה היהודית שנכתבה בשפה הזאת, היא דבר ש... מנסים לשמור אותו, גם בכאן תרבות מנסים לשמר אותו, ועדיין זו מלחמה קשה מאוד. ולייב רוחמן, הוא כתב הרבה מאוד, הוא כתב יומנים בזמן מלחמת העולם השנייה, כאשר הוא נתחבא מפני הנאצים, הוא למעשה ניצול שואה. אבל גם לאחר המלחמה הוא כתב את מחשבותיו. ואני קיבלתי את הספר הזה מביתו של לייב רוחמן, שאולי שמה מוכר לכם, המשוררת הנפלאה, רבקה מרים, בנסיעה באוטובוס, ממש לא מזמן, היא נתנה לי את הספרון הזה, דרכי אירופה אבלות, כאמור שמו, שיחות וערעורים עם לייב רוחמן על השואה. ואת הספרון הזה הוציא המשורר והעורך והסופר אלחנן ניר, מחדש לאחר שנתקל בו בקטעים מתוכו, וחשב שאלו טקסטים שנכונים לנו עתה. לא מפני שמנסים לצייר, כן, לעשות השוואות בין הזמן הזה לזמנים שעברו, או לא רק מפני, אלא פשוט בגלל שהמילים הללו, אתה קורא אותן ואתה מרגיש שהן נכונות לקיום היהודי בצורה עקרונית. ובאמת, אנחנו לפני חצי שנה חווינו את היום המדמם ביותר של היהדות. אני מדבר פה על יהדות כעם יהודי. את היום המדמם ביותר של בית ישראל, אני אשתמש בביטוי המסורתי הזה, מאז שואת יהודי אירופה. אני רוצה לקרוא מילים של לייב רוחמן, שאני חושב שנכונות בזמן הזה, כי האדם הוא נוטה לשכוח. לפעמים יש בזה צד חיובי. רבי נחמן מברסלב אומר שהשכחה היא יסוד היכולת לקום ולעשות. אבל יש דברים שלגביהם צריך להילחם בשכחה. לומר אותם לעצמך כל הזמן. לא לשכוח. וגם אנחנו במחצית השנה שעברה, הנטייה האנושית הזאת מבקשת לחרסם בנו. לכן אני אקרא את מילותיו של לייב רוחמן, והוא אומר כך. נראה לי שהנאיביות היא חלק ממהות האופי היהודי. היא חוזרת על עצמה אצל בחורים ובחורות בישראל. לפני שנים מספר נסעתי ברכבת בריסל פריז, ובקרון ישב בחור ישראלי. הוא שוחח עם האנשים שבקרון. הייתי עד לשיחה זאת, ואני ראיתי את המבט שאותם אנשים הביטו בבחור היהודי שבא מישראל. הבחור לא הכיר ולא ידע את המבט הזה. אני ידעתי אותו, כי מבשרי חזיתי אותו, שנים רבות ובמקומות שונים, שכל כולם מצויים שמה, בגאה ההריגה שממנה באתי. בעבורי דרכי אירופה אבלות, בכל הדרכים באירופה, שב אני וקולט עוד את הצע הדן של השיירות היהודיות, אנשים, נשים וטף, שהלכו בדרכם האחרונה. אוזניי ימשיכו ויקלטו תמיד את העד הזה. אין אני מבקש להוריש את תחושת המבט הזה הננעץ בך רק משום היותך יהודי, ואת תחושת העד הנשמע באוזניי עד היום הזה. אני מבקש להוריש רק את הידיעה שהמבט והעד האלו קיימים עדיין ומלווים אותנו על אף תקומתנו במדינת ישראל, ומשמעותם לדידנו זכירה מתמדת.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.